הרב, לא
לחיץ. לא, 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 לא. טוב, אנחנו שבוע שעבר, אנחנו לפסקה הזאת חכו, זה היה עוד חזון המועד, כן, אז לא הגענו. אנחנו קצת בתוך הסוגיה עצמה. טוב, אנחנו באנו ושאלנו, מה, בעיקר הדבר, מה חוכמת שלמה? אנחנו פגשנו שם סיפור משונה אפילו הייתי אומר, אבל זהו, מה לא מגיע לבתי משפט בכלל? צערנו, הרבה דברים משונים מגיעים לבית משפט. ופה אנחנו פוגשים מציאות שמגיעה לשלמה, אבל למדנו על זה שבעצם שורה תחתונה זה וורט מדהים. שורה תחתונה זאת אמירה נפלאה. כן, אפשר בהחלט להבין שיש פה משהו באמת חד מאוד אצל שלמה. אבל באמת עם דוגמאות רבות מעין זה, של כל מיני חידודי דברים. זה שמישהו יודע לעורר, לפעול, או לחדד, להוציא את האמת לאור, זה יפה. זה יפה, אבל בשורה התחתונה, לא הייתי אתן לזה את הכותרת. וואו, חוכמת, איך הפרק מסתיים. וישבו כל יוסף למשפט אשר שבת המלך ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. שוב, מתי חוכמה גדולה יש פה? אבל זה לא חוכמת אלוקים בקרבו. זה חוכמת האלוקים. למה? למה החידוד הזה, השאלה הזאת שפילה את הגברת הזאת לפח, לחזור לו, והיא אומרת, כן, אוקיי, בת פה צועקת, באמת נכון, זה ברור. היי, אמא, זאת אמא.
לא, זה לא שאתה
מוכן. מה? בגלל
מה
שיש שם,
זה
בת קול, זה משהו יצא
מתוכו.
כן, אבל כולנו מבינים את זה, כולנו מבינים את זה, כולנו מבינים איזה חוכמה. אבל של וורט יפה, לא?
גוף עם אוכל קודש דיברה מתוכו, כנראה
זה... כן!
זה חוכמת אלוקים, אוכל קודש
מתוכו. אתה אומר שזה שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו בדבר הזה. אז שוב, אז הדוגמה שהבאתי להבדיל, לא להבדיל, בפום. זאת אומרת, הוא עשה שם משהו מבריק. הפיל את האישה השקרית בפח, שאלת איזו שאלה, איתנה שהתגרשה ברוסיה, והוא שאל את השאלה, איך היה בגט שם, מה שלא היה ולא נברא, והיא לא ידעה, בגלל שהיא לא קיבלה גט אף פעם, אז היא לא ידעה את הצד הזה. אז מה עושים? אז הוא אומר, גם בבון, גם כל דיין יש בו חוכמת אלוקים. אבל זה הפשט פה? זה חוכמת אלוקים? זה דבר אחד. דבר שני, אני צריך להמשיך אחרי זה, אני לא צריך כמה שעות שאלנו את
רק שבוע. רק כמה, סופכים הרבות, מה זה רק כמה?
מה?
רק כמה, אמרנו מה, אין במילה
הזאת. אני צריך יותר מזה. אני חושב שהיא רק מקדימה עוד. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך. למה אין אף גמינה שהנשים הללו הן מופקרות? זה... זה משנה משהו בסיפור? הסיפור הזה, סיפור ששתי נשים עומדות והן באות עם טרוניה, יש להן איזושהי בעיה וזה לא משנה כרגע אם הן נשים מופקרות, אם הן נשים צנועות שהן חיות ביחד ולא יודע מה הבעלים שלהן משבט זבולון והן מפליגים בים או שסתם היו במילואים, לא יודע מה קרה, מה אין אפקה מיני. יש פה שתי נשים שהן לבד, וזה הסיפור. זה נשמע הנביא, צריך לספר לנו שהנשים האלו צניעות מהן והלאה. לא מכובד, אבל... אפשר להגיד את זה, אבל מה אין אפקה מיני? מה? זה משנה משהו לסיפור? ואם הן זונות, אז הסיפור יעלף אם היו שתי נשים מעוגנות. אז היו צריכים לפסוק בית? יש הבדל באורך הדרך? בגזורו, אחת צועקת, לא, אחת צועקת, כן! נו, אז זה ברור, מי האמא האמיתית, לא? שתיהן נשים מוגנות, שתיהן נשים פרופסוריות, או שתיהן לא עלינו נשים פרוצות. טוב, לעצם הדבר, ובואו נקרא את הפסוק עוד פעם, אז תבונה שתיים נשים זונות על המלך ותעמודנה לפניו. וטוב, אישה אחת, אולי אם אפשר מהשתי המקדימה, איך הם הגיעו למלך? כל מי שיש לו בעיה יכול לגשת למלך, תראה, יש ויכוח, שני ילדים על הפוגי. האם הפוגי, הם הטילו, אני לא יודע מה משחקים היום, אבל כשהייתי רב בית ספר לפני 20 שנה, היה פעם דין תורה מאוד מאוד מסובך, מאוד מורכב שהגיע אליי בוויכוח על פוגים, זה היה דין תורה שהגיע לבית דין הגדול בירושלים, זאת אומרת, לא לבית הדין הגדול כי פשוטו, אבל בזמן נחמיה התייעצתי איתו ארוכות בדבר הזה, הביא לי מה זה חידוש נפלא, ועם זה חזרתי לבית ספר לתשובה אחרי שרב פה בקריה, לא מצא את התשובה, הרב יועזר, אריאל, היה פה דיין, ולא מצאנו תשובה טובה לזה. הגעתי את זה, אבזם נחמיה, זה באמת היה משהו... בסדר, אז שני ידים פוגים, אז הגיעו לרב בית ספר. אפשר גם להגיע לשלמה? אז יש לנו כלל באמת, נכון? מה, דין פותה כדמיה? אז קורא לשלמה מה שיכול לקרות למשה? עומדים עליו מהפוקר את הערב. למה זה מגיע לשלמה?
דיני נפשות.
וכיכול דיני נפשות מגיעים למלך? סנהדרין. סנהדרין של כ"ג, סנהדרין של 71, טוב שהוא יושב בתוך הסנהדרין. האם אלו הם דיני הסנהדרין? ככה סנהדרין פוסק?
הם לא מצאו תשובה,
הסנהדרין של הכירות. מסתבר מאוד. למה לא מצאו תשובה? מסובך. מה התשובה? בוא נראה, מה באמת השאלה? מה התשובה לשאלה? באמת, המצב פה כך מסובך? מה צריך לפסוק במקרה הזה?
מוצאים
לך מורה לבריה. מסתבר. זאת אומנם, זה לא מוחזקות רגילה פה. אין פה דיון על בעלות. אי אפשר לדון עכשיו, נתחיל לקרוא במציאה בהתחלה. כן, שניים אוכזים מטלית, ומתי כן, אבל בסופו של דבר, אישה אחת, הסברה ישרה, מה היא אומרת? אישה אחת מוחזקת, והשנייה אומרת, זה הילד שלי. מצטערים גברת, אבל...
אולי לכן אומרים שהן זונות, כי אין פה עניין שלא מוצאים מחברו, כי שתיהן הבעלות שלהם הילד לא ודאית.
אין פה מיקור ששתיהם הרו וילדו. זאת אומרת, אם אחת אומרת, מה פתאום, היא לא הייתה בהיריון. זה מטענה לא כל כך הגיונית. בגלל שתשעה חודשים ראו אותה, אפשר להוכיח שהייתה בהיריון.
חיות ביחד, ושתיהן ילדו, ולכן מסתם גם אף אחד לא...
אבל זה קיבוץ? זה קיבוץ ששים את הילד בבית הילד. יש מפגש במחילה, כן, שהפרוצות, אז כל ילדי הפרוצות שמים יחד. זה באמת שאלה טובה, איך מגדלים ילדים של פרוצות, השם ישמרנו ויצילנו. אבל בסדר, לכאורה, היא באה עם ילד ביד, והיא אומרת, זה הילד שלי. אני חושב שמה שאתה אומר זה הכי נכון, זה הכי קרוב, בהגדרה פשוטה. אמרו, יצא לך מה למה היה. כלומר, בוא נגיד ככה, האם בית דין יוכל באיזושהי קונסטלציה לפסוק, קחו את הילד לפה ותנו אותה לשנייה? מה? אין סברה, אין סיבה. זאת אומרת, גם אני לא אגיד שזה בדיוק המועצי מחברו, בגלל שאני אגיד שאולי זה לא דיני מוחזקות בצורה מדויקת, אבל שורה התחתונה נראה לי כפשוט שזאת המציאות, ולא נכון. יש פה מישהי שמחזיקה תינוק ביד, ויש מישהי שאומרת, זה שלי. מה נוכל להגיד לזאת שאומרת שזה שלה? נחמו, נחמו עמים, מה אני אגיד לה? ננחם אותה. באמת, אנחנו לא יכולים להגיד שזה ודאי של זאתי שמחזיקה, נכון? אלא באמת ננקוד כאילו פשוט, שאי אפשר להגיד הפוך. איך תוכל להוציא? יש ראיות? מה הם אמרו? אין לי שיטה בבית. אין שום ראיה, שום צד. זהו. ואז מה קורה?
זה לא דין אמת. בתנאים הקיימים, אבל שלמה פסק דין אמת. זה גם יהיה אימאמי.
מה אתה מתכוון שזה לא דין אמת?
בית המשפט הוא לא יכול, כמו שאר אומר, להוציא מזאת ואוויר לזאת, כי עם כל הכבוד הוא אצלה, למה שהיא יוצאת חזקה ממנה?
נכון, אז ההכרעה, אבל אנחנו פוסקים להלכה ככה.
כן, אבל ההלכה יותר מדין אמת, אם לפעמים, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל...
אתה אומר, בסדר, שזה ההוראה, זה ההנחיה של התורה. כמו שאנחנו מכירים, בכל מיני גם מצבים של מוחזקות למיניהם, כן, שניים מוחזים בטלית וכו', אז אנחנו נורא שזה חצי חצי, גם זה לא פרוץ, זה חצי חצי, מהחוץ. אז... אז למה הגיעו לשלמה? בואו נגדיר את זה קצת יותר מדויק מזה. רגע, כן.
אם אני לא טועה, אני חושב שלמלך צורה דום לכלל, יש תפקיד של הסנהדרין. מלך לא יכול
להיות בסנהדרין. ודאי, מלכי בית דוד, כן, יש הבדל. המלך לא יודע לא דנים אותו, נכון? את המשנה בסנהדרין. אבל אולי, לא נתייחס עכשיו לגבי מלכי בית דוד, שוודאי שזה פה זה פשוט, אבל... יותר פשוט, הוא באמת דן פה. מה הוא עושה פה שלמה? זה דין? זה ראיות? היא לא הודתה. אף אחד לא הודה. נכון? היא לא באה ואמרה, אני השקרנית. שלמה אמרה, זאת, האם האמיתית?
יש גם עניין אבל של משפט המלך.
או, יפה. נכון, זו התשובה פשוטה. משפט המלך. יש מערכת משפטית שלמה למלך. המלך יש לו כלים לדון שלא על פי ההלכה. כלומר, אם יש מצב שיש רוצח שמשום מה הקפיד לא לרצוח בפני שני עדים, באמת לא מובן למה, נכון? אבל הקפיד לא לרצוח בפני עדים, או לחילופין, התרו בו והוא לא אמר, קיבלתי את הצו אף על פי כן אני הורג, מאיזושהי סיבה, לא בריא בנפשו, אני יודע מה, לא הסכים לקבל התראה. קיצור, אז מה נגיד? אז אי אפשר לרוג את הבן אדם הזה, אי אפשר לטפל בו? לא, יש משפט המלך, הרן מרחיב בדבר, יש יכולת למלך לשפוט שלא על פי הדין. לצורך השעה, הוא מוציא מהכוח לפועל הוראות שהן לפי צורך השעה. ולכן, זה משפט המלך, ואני מניח שפה, אחרי שעשו את כל הרכאות, ומה קרה בכל הערכאות הללו? אני מניח שתשובה הייתה פשוטה. זאת האמא. באה אמא ואומרת, אבל אני האמא. אבל אני לא מבטרת. אז מה? אז בסדר. או כמו שאתה אומר, אין הוכחה. יש הוכחה. אני דופק לשולחן. חטפו את הילד. חטפו לי את הילד. אני לא מוכנה. מה נעשה? אני כמעט תשמתי אותך, נכון? כמעט הייתי בטוח שאני אימא אמיתית. זאת אומרת, אימא אימא אימא, והיא צועקת בדם ליבה. אני האימא. אז מה אכפת לי? והיא דופקת על הדלתות. והיא אומרת, שלמה, תפתור את הבעיה. ושלמה, מרים את הכפפה. כל, כדין. סליחה, מה עשית לקשור?
אולי בכל הערכאות הנמוכות, מבחינה הלכתית, לא הייתה להם שום דרך, הייתה להם את ההרגשה שהיא האמא האמיתית, אבל לא הייתה להם שום דרך הלכתית לעשות את זה.
אולי, גם זאת אופציה. או אולי, לא הייתה, לא הייתה אם יש הרגשה, באמת זאת שאלה מאוד לא פחתה. מה זה הרגשה? האם באמת אפשר לפעול על פי הרגשה?
את הרוח שלה בעיני.
נראה לי שהיא מורדת יותר רחמים, היא בוכה יותר. ודל לא תדע בריבו, מה זאת אומרת? אין דבר כזה, בוא, אנחנו מסתכלים פה, זאת עושה רושם לא טוב. היא נראית כמו פרוצה. טוב, השנייה באה התלבשה יפה. אני יודע מה, או ההפך, השם ישמרנו. אני לא יודע, איך הם עושים. זה אחד, לא, אסור שזה ירשים את הבית דין. אין דבר כזה.
זה נראה גם הפסוק שהם באו לבד. אז תבואו, הם לא יביאו.
כלומר, מה אתה צדק מזה?
ששתי אנשים באו מעצמם.
ולא שזה...
לא שבית דין הביא אותם.
כן, שהסנהדרין יפנו אותם. בסדר, מצוין. כלומר, היא מושכת את זאת אחריה ואומרת, אני לא מוותרת לך. אני לא מוותרת, אני רוצה את הילד שלי חזרה. טוב, אגב, בסוגריים, יש לנו עוד דוגמאות כאלו של משפט המלך. באמת מצבים... עכשיו, המשפט הוא לא פשוט. איזה דוגמאות אתם מכירים? נו?
דוד עם ציבה ומסיבות.
יפה. לא חשבתי על זה. יחלוקו. צבתקו. עכשיו שם, טוב, אולי אתה צודק, אבל שם זה לא היה בכלל דיון בעצם, שם זה היה הכרעת המלך לתת את נחלת שאול לבנו, לנכדו, ואחר כך אתה אומר, כאשר ציווה יצא לקראתו, יכול להיות, חשבתי על זה.
לא צלופה.
מה? לא, בתנך, בתנך, מהמלך. נתן בא לדוד, אמא, כבשה דרש. הוא אומר, יש מי שגנב כבשה מאדם עני, והוא אדם עשיר, ומה כתוב בזה על התורה דרך אגב? ודל לא תדע בריבו. אסור להתייחס לזה שאחד עשיר ואחד עני. מה נתן רוצה שם? למה נתן בא עם סיפור כזה שיש עשיר, יש עני? לא קשור. אז השיר זה משפט המלך, הוא בא אליו גם באמת, זה מה שדוד פוסק שם. הוא לא פוסק עלי בדין חטא. במי שטובח ומוכר, אז יש ארבע וחמישה, נכון? אז יש להם ארבעתיים. אבל צריכים להרוג את הגנב? זה לא כתוב בתורה. אבל זה משפט המלך, לכן עוד דוגמאות יש לנו את זה, כן.
זה אישה
תקועית. אישה תקועית, אישה חכמה, נכון, שבא ילד אחד רק ילד השני, שני אחים, ורצו להרוג אותו מדיגו על אדם, ושם באים לדוד ואומרת, אין לי עוד ילדים, שוב, על פי הדין, אין מה לעשות, אבל דוד שם מתערב, בדין משפט המלך. טוב, אז כל זה בא להביא אותנו לבירור, שבאמת לא בירור קלאסי אליבא דשולחן ערוך, אלא יש צורך לברר משהו יותר עמוק. כמו המדע את המוח, זה המדע האחרונה, טעיתי. ישו שבאמת אין לנו כלים הלכתיים שיתנו את, המען, את התשובה לבעיה שהתעוררה פה. ותום אישה אחת בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, וילד עם הבית, והיא ביום השלישי לנתי ותת גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בית הזאת, שתיים אנחנו הבית.
מה התחילות
הזאת? שאלה יפה, מה... ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בית, זולתי שתיים, אנחנו בית. טוב, על זה שאין זר, זה חשוב. זאת אומרת, אין שום אופציה לביא עדים. זה לא שיש פה אולי עדים שנסו למדת הים או משהו כזה. לא, אין. ויאמת בן האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבה בחיקה, ואת בן האמת ישכיבה בחיקי. איך היא יודעת את כל זה? היא שכבה עליה, היא שכבה על התינוק. אולי לא שכבה על התינוק. אולי התינוק נפטר מהייתה תריסה, לא עלינו. באמת לא משנה. אז מה היא משפה את הסיפור? מסגירה
את עצמה.
מה?
היא
מסגירה
את עצמה.
מסגירה את עצמה שמה? שזה קרה לה, אולי. שהיא זאת שהסתבכה בדבר הזה. לא יודע, אבל היא מספה את הסיפור הזה. ועקום הבוקר, אני אגיד בני, והנה אמת, ותבונן בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותום האישה האחרת, לא, כי בני החי ובני חמת. וזאת אומרת, לא, כי בני החי ובני החי, ובני חמת ובני החי. ותברנה לפני המלך. ואומר, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. שמה שלמה מנסה להגיד בדבר הזה עכשיו?
איך הוא רואה את המקרה?
הוא מקשיב בדיוק מה שאומרים, וחזר גם לומדים מזה את הצורך לדיינים לחזור על הטענות, לחזור על מה שנאמר. ואז מה? ואז מה? אז כדי להיות בטוח שהבנת, הרי לא פעם אדם אולי שומע, אבל זה לא מה שהתכוונו להגיד, זה לא מה שאמרו, זה לא מה ששמעתי, לא בדיוק מה שנאמר, לא יודע מה שזה לא יהיה. טוב? אבל אני חושב שגם הוא כמובן מדייקים כל המפרשים שהוא חוזר על מה? יש מישהי שאומרת זה בני החי ובני חמת. ולא, בני חמת ובני החי. ההבדל בסדר זה אולי הבדל לא קטן. מה הנושא? האם הנושא זה הבן שלי שחי או הבן שלך שמת? כאילו, לא שזה מסוים, הזוי קצת, אבל תכף נראה כמה זה משונה פה. והוא מנה באמת המשך הסיפור. והם המלך קחו לי חרב, והביאו החרב פני המלך. והם המלך גזעו את היד החי לשניים, ותנו את החצי אחת ואת החצי לאחת. באמת, היום מזעזע, טוב, יכול להיות שהמלך יכול לעשות את זה. ותאמר אישה שבנה חי על המלך, כי נחמרו החמה על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את היד החי ומת אל תמיתו. מאוד מובן לנו. ואז מה שהיא צריכה להגיד?
אותו דבר.
למה? אמרתי לכם, השקרית הזאת המנובלת סוף סוף ירדה מעץ שהיא טיפסה. תודה רבה. תנו לי את הילד. היא עוד איתה, הילד שלי, למה שתגיד? נוותר, מה היא מטומטמת? הנה, יפה, תודה שלמה וחוכמתך, הורדת אותה מן העץ, והיא ידעה שזה הילד שלי. במקום זה מה היא אומרת? גזור. באמת פסיכית. אני אמין. נתנו לה מגש הכסף את הילד. היא אומרת, תנו לה את הילד. ובמקום להגיד תודה, מה היא אומרת? תרגו אותו. תרגו אותו.
אבל היא לא עודתה.
נכון.
שלמה לא קרה את זה בתור עדות. כי היא לא אומרת שלה, היא רק אומרת, תנו לה את הילד החי, באמת את הילד.
נכון.
היא לא יודעת שזה הילד
שלה. אבל האישה הייתה צריכה להגיד את זה. השקרית הייתה צריכה להגיד, יופי, יופי, יא מנובלת אחת. תתביישי לך, סוף סוף עודת.
לא, היא לא
יודעת. בסדר, אבל תנו לי את הילד. היה אפשר לעשות מזה סימס שלם בבית המשפט. אבל בסדר. טוב, למה היא לא אומרת את זה? למה היא אומרת כזורו? טוב, זה כנראה עומד מאחורי כל המהלך הזה, שגם לי, גם לך לא יהיו. אם זה מה שהמלך רוצה לעשות, כאילו, כן, קשה, קשעול קנאה. הקנאה באמת היא קשה מאוד, שיש לה ילד ולי אין ילד. אבל פה אני רוצה לשאול שאלה יותר בסיסית אולי. אולי להתחיל לתת תשובה לשאלה ששאלנו. האם זה לא פלא קצת שזו התגובה שאנשים הזנות במחילה להיכנס לעולם של זנות? אבל נדמה לי שבעולם של זנות לידה זו תקלה. לא, זה לא נעים. קרה, מה אפשר לעשות? אבל זה הדבר האחרון שמעניין אישה פוצה להיות בהיריון. קל וחומר מה? לטפל בילד. היא צריכה לעבוד. ולא תמיד השעות תואמות. זאת אומרת, מה היא תעשה עם הילד? זה משהו פה לא מתאים. טוב, מה אפשר לעשות? היא ילדה ילד. אז כולנו מבינים שיש רחמים של אימא לילד. אבל עכשיו שנפטר יד, מה צריך להגיד? ברוך השם. ברוך לילדת. השם נתן, השם לקח. איש השם מבורך. זאת אומרת, אני יכול להבין את העמדה הזאת. אולי אפילו קצת הגזמתי, בסדר. אז היא תבכה, כי מזועזעת, זה הילד שלה. אבל בסופו של יום, מה? מה אני עושה? זה קרה בכוונה? לא קרה בכוונה. עכשיו מה היא עושה? חוטפת ילד, או רוצה לחטוף ילד, לא משנה כרגע איך זה קרה. הרי לא ברור לנו מי עשה מה פה. למרות שרוב המפרשים אומרים משהו מאוד מעניין, שהשקרנית היא זו שלא מחזיקה את הילד. היא השקרנית. שמנסה להציל את הילד, שבטן יצילו את הילד. כזה בוכה והכל, להתמיד את הילד. אולי אין לה את התעוזה לגנוב, לא יודע, אבל כך או כך, השקרנית, זאת שהוא שקר, מה היא צריכה ילד? מה קרה פה? גם האמא האמיתית, לפי מה שאמרנו בעצם, היא עוברת איזה מהלך לא פשוט. חטפו לה את הילד, או היא קמה בבוקר, מוצאת תינוק מת ביד שלה. זה לא הילד שלה. טוב, זאת אומרת, זה בהכרח הילד של השני, היא מזהה שזה הילד, כאילו, גם כן, אפשר להבין, לקחו לו את הילד, היא ניסתה את כל מה שאפשר לעשות, לא הצליחה. שוב, גברת, יש עבודה, מה את עושה בבית הדין? לא, זאת כאילו, מה קרה פה? ואני חושב שפה אנחנו מתחילים לפתוח את הסוגיה של חוכמת שלמה. פני שיש, יש משהו מאוד מאוד משמעותי שמתרחש פה. בוא נראה פה את הפסקה של ההסתר דפים. מה?
איך זונה לשאלה שזה מוזר באמת שהם באו למשפט?
תכף נראה. הפסקה של בורות הקודש, הרב פותח בחוכמת הקודש הפועלת. בואו נראה את הדברים. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. וזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה. לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות. אף הפי שהן מציירות יענים לסגבים יפים רציניים, אין להן אותה תכונה מפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגבל אל ערכן. ובאמת אין לה יחס כלל יתר כוחות והעצמיות של האדם חוץ מכוחו המדעי לבד. בואו נקרא את זה עוד פעם. חוכמת הקודש היא נעל בכוחמה. למה היא יותר ראשון מכל חוכמות האלגברה ואני לא יודע מה? שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של עומדיה. הקודש משנה את הרצון של האדם. לקרבם, לא תרמות של עצמו את עצמת בה. האדם לומד את חוכמת הקודש, הוא מתקרב לקודש, הוא שואף לקודש. אדם שלומד, כולם מכירים את המשפט, שלומד גיאומטיה או צריך להיות משולש, נכון? זה פשוט. פה האדם נמשך. לא שהוא צריך, כזה, זאת המציאות. הקודש פועלת עלינו, מאשר ככל החוכמות העולמיות. אבל פי שהן מציירות, עניינים לסגבים, יפים וצילים. חלק מהחוכמות הן ממש חוכמות נפלאות. אין להם אותה תכונה מפעלית, הם לא פועלים. להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בין אל ערכן. הם לא החוכמה לא מושכת את הלומד אל, אל עצמיות החוכמה. ובאמת אין להם יחס כלל יתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוח המדעי לבד. מה שיש בו זה החוכמה, זה המדע. והרב מסביר את זה, אותם הדבר, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים, המהווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים להם תכלית. הקודש מחולל לנטוע שמיים ולייסד ארץ. וקל וחום מטביע צורה חדשה ומבולטת על נפש ההוגה. הקודש, זה בא ממקור חיי החיים. זה מי נותן התורה, זה מי יוצרנו. אבל לכן, הקודש הוא עליון. לעומת זאת, בוא נראה את ההפך. וכל המדעים שחול, אין עם זה הכל, כי הם לא מחדשים חולים חדשות מצד עצמם. המתמטיקה לא מחדש כלום, פיזיקה לא מחדש כלום. מברר, דברים מדהימים. מדהים, מה אפשר לברר במציאות? גאונות, איינשטיין, גאונות. אבל מה הוא למד? מה קיים? ולא מה? הוא לא שינה משהו. לגלות את מה שאתה מון, זה דבר נפלא. אומר על זה, אבל זה בדיוק הנקודה. לגלות את מה שיש כבר, זה לא משנה אותך. וכל המדעים של כל אין בהם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים וחוללים חדשות מצד עצמם, אלא מציירים ומציגים לפני השקפה השכלית את מה שנמצא במציאות. רק הם יכולים גם לעשות את ההוגה בין לבריאה חדשה. הם לא חדש, זה עולם חדש, תגלית, גילינו, כל מיני דברים שהיו. לא משהו שלא היה. לעקול אותה מעצמיות תכונותיו הרעות? להעמידו מצב של מציאות חדשה? תורה וחיה באור החיים אמיתיים עומדים לדעת? זה לא שייך. אם כן, אומר הרב, החוכמת הקודש היא פועלת בגלל שהיא מחוללת, היא משנה. היא יוצרת מציאות מחודשת, בגלל שהיא כל כולה באה מעולם עליון, לעולם של התחדשות. המחדש בטובו בכל יום טוב עם מעשה בראשית. הנקודה הזאת, הטבע מתחדש בצד אלוקי שבה. ולכן, העוסק בקודש, הוא כל הזמן יכול להתחדש, ולהשתנות, ולהתרומם. לעומת האדם שהוא עוסק במדעים, שזה נפלא, איזה גאוניות יש שם. אבל זה הכל גלות את מה שתמון, לא להתחדש. ואני חושב שמזה אפשר לפונן בסוגיה שלנו בצורה מופלאה.
אבל
אפשר להסביר את
הנקודה הזאת של החידוש בעולם
התורה,
אני חושב שזה חידוש בעולם
התורה. כן.
מה שאמרתי, המחדש בתשובו בכל יום תמסי בראשי.
ריבונו של עולם, מחיה כל רגע ורגע את כל הטבע. הקודש הוא המחולל את המציאות. ולכן הוא מחדש אותו. לכן הקודש יכול להתחדש בו כל רגע ורגע. האדם שדבק בתורה, אולי לא כל אדם, אולי ודאי ובדאי אדם הלומד את מדעי התורה באוניברסיטה, אני חושב שהוא לא בא אל הקודש. יכול להיות שהוא כן בא לקודש, אבל זה בסדר. אבל אם האדם לא בא לקודש, אלא בא אל המדע שבדבר, מה תמון? בוא נחקור את המציאות, זה דבר אחד. אבל אדם, מה זה חידושי תורה? זה שאנחנו מחדשים. אין תשובה, אבל אני מוצא תשובה. אני מגלה משהו. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה לסיני. אז לא חידשתי שום דבר. אבל יכול להיות שזה לא נאמר. עד עכשיו, כלומר, המציאות שלי התחדשה. החיות שבאדם, התורה, החיבור של האדם אל התורה, זה חיבור של האדם אל המציאות האלוקי, שהיא הקובעת המציאות. היא לא כבולה בכבלי המציאות. היא קובעת איך המציאות צריכה לראות. היא קובעת את מגמת המציאות. ולכן זה יכול לחפור אותי למשהו חדש.
אבל זה אותו דבר בפיזיקה, אבל איינשטיין, אתה יודע, קיים איינשטיין בג, יראה את מה שלא היה קיים, מה הבדל?
היה קיים. כל הזמן.
גם ההלכות היו קיימות, פשוט עכשיו גילו אותם.
הם היו, אתה אומר, הכל קיים, זה כל אותו דבר. בסופו של דבר, לא חידשנו בתורה שום דבר. אנחנו בעצם גילינו את מה שתמון בזה. גילינו, אתה אומר, הבאנו סברה מחודשת, והסברה הזאת המחודשת, היא בעצם היא לא מחודשת. היא לא מחודשת.
אותו דבר בפיזיקה, זה לא היה קיים, והוא חידש את זה, זה מחודש, אותו דבר, מה ההבדל? התורה הזאת לא תקן, אף אחד לא יקור, הם חשבו שהעולם הוא ככה, הוא שינה את כל התפיסה.
חוקי הטבע הם היו כאלו. כל מי שגילה שכדור הארץ עגול, הוא הפך את הכדור להיות עגול? לא. העולם תמיד היה עגול. הוא לא השתנה שום דבר. וכוח המשיכה, שהרבה תקופה ארוכה היה קשה להגדיר אותה, אז היא הוגדרה, אבל היא לא התחדשה. המנורה, הפלאפון, האמפי הלאז, זה לא היה לפני כן, כבר, טוב, היה, יש אמפי 3, אמפי 4, זה מסתור, גם אמפי 2, אמפי 1, לא יודע, אבל כאילו שכללו אחד לתוך השני, אבל באמת, אדון בל, שהמציא את הטלפון, המציא משהו שלא היה. לא היה לפני כן טלפון, זה לא שהוא לקח טלפון והפך את זה יד חוטי. אלא הוא לקח משהו שלא היה, והמציא. יש אנשים שהמציאו דברים. מי שהמציא את המנורה את החשמל. אבל לא המציא את המנורה. כלומר, הוא לא גילה שום דבר שלא היה בעולם. רק הוא השתמש על ידי לימוד המדע. הוא גילה מה כל הכוחות שבמציאות. והוא ניצל אותם. שיאבד אותם על מה שהוא רוצה. אבל, ולכן, אין כל קשר בין האדם לבין הגילוי שלו. אין קשר בין נשמת האדם או נפש האדם אל התורה, כבר התורה המדעית שהוא גילה. וכשאנחנו מגשים לתורה, אנחנו מגשים לתורה מתוך שהתורה באמת מהפכת אותנו. אשרי מי שלומד תורה, ומתהפך. אנחנו לא אותם בני אדם שנכנסו לבית המדרש, מה שהם לפני שנכנסו לבית המדרש. השאלה, והיא שאלה גדולה, מה יהיה כשנצא מבית המדרש? זו זאת שאלה משמעותית מאוד מאוד מאוד. איך אני אהיה כשיצא מבית המדרש? אבל על עצם המציאות הזאת, שהתורה פועלת בנו להפוך את הטענות אחרים, זה פשיטה. אנחנו נדרשים כל הזמן לתורה הזאת. האם מסיעת השרים זה רק נכון לומדי תורה? או אפשר גם ללמוד מסיעת השרים בלי התורה הקדושה? אין מסיעת השרים בלי התורה. למה? אבל זה מוסר פשוט. ודאי. אבל אם אין לי את האמונה שאדם הוא כל זמן משתנה, אז התורה לא תשנה אותי. התורה משנה את האדם רק בגלל שהוא באמת מתחבר לתורה. ואם הוא לא יתחבר לתורה, באמת הוא לא ישתנה. הוא יכול ללמוד את התורה כל הזמן פה. לא עלינו, יש בן אדם שבאמת מתברר שהחיבור הוא לא חיבור אמיתי. אבל במהות שבדברים מסביר הרב פה שחוכמת הקודש אכן היא מחוללת בנו דברים. היא משנה את הלומד את התורה. בואו נראה את זה טוב דווקא אצלנו, אני חושב שפה זה הדבר הכי פשוט להבין את זה. באיזה סוגיות שלמה המלך
נוסק כרגע?
בלי בית המקדש. ומה הוא עושה לכבוד הדבר הזה? מה הסוגיה? איזה מסכת הוא לומד? קודשים. יש לו ספר שהוא כותב על זה. איזה ספר? מה כותב שלמה? איזה ספר כתב שלמה? קהלת?
שיר השירים
משלי. מה הוא כתב בצעירותו? שיר השירים. הוא עוסק במהות קודשים. מה זה מהות קודשים? שיר השירים. ספר שכל כולו, מה? אהבה. אהבת האדם אל הבורא ואהבת הבורא לאדם. זה ספר שכל הכתובים, קודש ושיר השירים, קודש קודשים, זה לא חוכמת הקודש, זה חוכמת קודש קודשים, שיר השירים. ומה כוחה של קודש הקודשים הזה? היא עוסקת בבירור אהבה. ושלמה יושב והוגה בזה, והוא אוהב גדול של הקדוש ברוך הוא. נכון? איך קראנו? פסוק ג' בפרק שלנו, ואהב שלמה את השם, לכת בחורות דוד אביו. זה ההגדרה? שלמה אוהב השם. אוהב את השם לכת בחורות דוד אביו. שלמה, אהבתו של שלמה, עד איפה היא מגעת? בשלמה, אוהב השם. אני גם זה תביעה, וזה מוטבע, בתוך הסנהדרין שלו. זה, זה, זה אופי. סנהדרין שבימיהם, כמו שרב כותב על ההבדל בין סנהדרין שבימיהם שיש נביאים, שהלימוד תורה, אמנם ודאי מי שנביא, הוא לא פוסק על פי הנבואה, אבל לימוד התורה שלו גם שונה, כותב הרב בתחילת האיגרות. ככה גם, ודאי ודאי, הדור של שלמה, זה דור שכל כולו עוסק באהבת השם. עד איפה זה מגיע? עד השדרה הנמוכה יותר בחברה הישראלית, הזונות. הזונות הללו, פתאום, מה קורה? הן מתחילות לאהוב, רוצות לאהוב, מתהפכות. מה שקורה להם ביום יום, שנים כבר, לא יודע, הם הזכות בזנות. אין ביניהם ואהבה. ואולי אם הסיפור הזה היה מתרחש לפני 10, 15, 20 שנה, היו אומרים ברוך די האמת. ברוך הוא וברוך שמו. אבל עכשיו הן רוצות. כלומר, מה שמתרחש בחוכמת שלמה, שכל הדור מתהפך, כל הדור מתעסק, מתברר, מתרומם לאיזה רמה אחרת של אהבה. אהבת השם. אהבת השם כמובן, אני חושב שאהבת השם, אי אפשר לאהוב את השם ולשנוא את כולם מסביב. זו תכונה שמהפכת את האדם. וממילא, זו דבקות של אמת. וכשאדם דבק באמת, אז הוא אוהב את סביבתו, את הוריו, את ילדיו, את רבותיו, את כולם. את שכניו, ואהבת לך כמוך. הוא עוסק באהבה. וממילא הכל משתנה. משהו התרחש בדור הזה. חוכמה פועלת, היא מהפכת את הכל. עד כדי כך שהזונות, לכן כתוב שהן זונות, כן, כן. הן מתחילות לרצות לאהוב. ואז הן באות לשלמה ואומרות, אנחנו רוצות את הילד. כלומר, המבט, מבט חדש בדור הזה. האם באמת הן אוהבות? יש פה אמא אחת, שמה? כן, היא אוהבת. ויש אמא שנייה שאוהבת הילד?
לא.
לא. מי שאוהב ילד לא חוטף אותו מאמא אמיתית. לכן מה? לכן ברור שמה קרה? היא לא אוהבת. יש פה אחת שהיא שקרנית. אבל גם פה אני אגיד, אולי מבט נוסף. נדמה הדבר, או ודאי הדבר, שנשים פרוצות הן לא אוהבות. אין ביניהן אהבה ולא כלום. ושאהבה משמעו נצח, אהבה משמעו אחריות, אהבה משמעו דבקות. אבל נדמה לי, זה מוסכם, שמי, מי הזונה הכי פחות אוהבת? את עצמה. את עצמה. המציאות הזאת של הסטייה הנוראה הזאת, המרחק הנורא הזה מהטוב, מהנשמה, זה דבר ש... הרבה, אפילו נשים פרוצות לא יכולות לסבול, והן לא אוהבות את עצמן. וכמה אישה שקרנית ומה היא אוהבת את עצמה. היא רוצה לאהוב את עצמה. כלומר, מה שרוצה לומר, שאפילו זאת היא השקרנית המנובלת, יש פה ניצוץ של אהבה, אהבה עצמית, שזו אהבה הכי נמוכה שיש, אבל גם בשביל הפרוצה הזאת, זו התקדמות. זו השתכללות. זה התרוממות. לכן, מה שאני רוצה להגיד, אני יודעתי. חוכמת שלמה שהעם עומד ומשתומם ומתבונן ומסתכל ואומר, וואו, איך זה יכול להיות דבר כזה? זה אכן פלא אדיר. לראות איך העם הזה מתרומם. איך השדרה הנמוכה ביותר בחברה, הפרוצות הללו, באות בדרישה של אהבה. הן מתרוממות אל מקום חדש. שלמה מחולה, זה חוכמת שלמה הפועלת. זה הדבר המדהים. לא אבות. אבות כמו חשוב, ודאי. אבל זה ששלמה לוקח את העם קדימה. לא קדימה, אחריי. אחריי לאהבת השם, אחריי לעומק, אחריי לגודל, אחריי לתורה, אחריי דבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמובן, לא כולם במדרגת שלמה. בסדר, יש כאלו שהם שם, יש כאלו שהם שם, יש כאלו שם. אבל כשאתה רץ קדימה, אז גם אלו שהם בסוף השורה, אם קשורים ביחד, כולם זזים קדימה. למדרגות חדשות, למקומות חדשים, לרצונות. לרצונות אחרים, פתאום יש רצונות אחרים. האם הם חזו בתשובה ועזבו את עולם הזנות? לא יודע. אבל ודאי וודאי, מה שמתרחש, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, או אני אגיד בצורה פשוטה, גם ברגעי C, אני לא בטוח שאין בעיות בימי שלמה. אנחנו נראה את זה מפורש, יש בעיות. רק מה קורה? לא סופרים אותם. אני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בתובנות, אפילו יותר פשוטות מזה, של האדם בחיים שלו. גם אדם שנמצא עמוק בתוך סוגיה ולומד, האם יכול להיות שהוא עייף? כן. אבל הוא לא... איך אומרים? שכחתי שהייתי עייף. או הייתי רעב, שכחתי שהייתי רעב. ברגע שמישהו מזכיר לי שאני רעב, כבר אני יורד מהמקום הגבוה הזה, אז אני, אוי, אני כבר לא יכול... משל מה הדבר דומה? אמא קוראת לילד, לבוא הביתה. תבוא תאכל. אמא, אין לי זמן. אמא, אין לי זמן. אני אומר את זה משחק, לא עכשיו אמא, אחר כך, לא עכשיו אמא. לא רעב אמא. אחרי 5 שעות של משחק בחוץ וגם איתה, אמא, אני מת מרעב, יש משהו לאכול? מצוין. זאת אומרת, כל זמן שהוא עסוק ודבוק, במשהו דבוק, הדברים הקטנים, הוא רעב, הגוף רעב, רק לא שם לב לזה. ברגע שהוא משולל את הכל. דודי היה חי ברוסיה לפני 80 שנה, היה רב גדול מאוד ברוסיה. וסבתי בר סיפרה לי שהיה לה פוסת לחם לתת לו כל יום, זה מה שהיה. פוסת לחם אחת ליום. אז היא הייתה מחביאה את הפוסה, וזה לא היה בתוך ארגז הלחם, כדי שכשהוא היה בא הביתה, מהלימוד או מהמשחק, אז הוא היה מסתכל, יש משהו לאכול, אין משהו לאכול, אז הולכים לעשות. מתי אתה נותן לו את האוכל? כדי שהוא היה הולך לישון. והשלישון, כשאתה רעב, זה יותר קשה מלשחק או ללמוד או לא יודע מה לעשות. כלומר, שוב, כשאדם מתרומם, הוא לא שם לב על החסונות. אני אומר, לא ברור לי מה קרה לכל עולם הסטיות, כל העולם של חוסר צניעות. האם הכל תרומם עד בלי די או לא, אני לא יודע. אני אנסה לראות משהו דומה לזה במשך הפרקים. אבל ברור הדבר שכששלמה לוקח את כולם ומרים את כולם, זה עולם אחר. זה עולם אחר, ולכן, אכן, אנחנו פוגשים פה, אני מסכם את הדבר הזה, המפגש הזה שלנו עם העולם הזה של הנשים הפרוצות, אכן, זו הנקודה, דווקא שהן זונות, דווקא שיש פה בעיה, דרך אגב, מאוד מאוד מעניין, למה זה מקביל? לרחב הזונה. שחזר לנו, שמה? היא מתחתנת יהושע. וחזר אומרים לנו, שהיא סמל, כמה שנים היא עסקה בזנות?
50.
40 שנה, היא הייתה בת 50 באותו זמן, 40 שנה עסקה בזנות. סתם במקרה? לא, 40 שנה קוט בדוב, רחת אל לבב. יש פה בעיה, עם ישראל במקום לבוא ולהיר את העולם, עם ישראל מסתובב ועובד עבוד הזרה. וכשעם ישראל עובד עבוד הזרה, אז העולם שוקע בזנות. רחב כביטוי, כמשל לכל העולם הגויים, הכנעני אפילו. וכאשר אנחנו מגיעים, אז הטוב שבעולם הזה מתרומם אלינו ודבק בעם ישראל ויכול להתחתן עם יהושע. כן.
איפה מתבטא בהתנהגות של אישה שאחרי כמו שהרב אמר שהיא מנסה לעשות עצמה, שהיא מנסה לגעת?
השקרנית?
כן.
אני בעצם עובדה שהיא רוצה ילד? משום מה צריך הילד? הרי זה... מילא האישה האמיתית, אני מבין. האמא האמיתית התכוונתי. אבל האמא השקרנית? בספרית, מה את נורמלית? זה מה שחסר לך עכשיו? ילד שלא שלך? כן, היא רוצה מישהו שתפל
בה כשהיא
זקנה. אין לה ביטוח לאומי. היא רוצה מישהו שתפל בה כשהיא זקנה. אהבה עצמית. היא רוצה מישהו שדאג לה בעוד 30-50 שנה. זה אהבה עצמית. כן.
אבל
בסופו
של
דבר, בית המקדש
הראשון
נכון. ולכן, כבר יש חיסרון. יש משהו שלא שלם. לא באתי להגיד שהכל נשלם כרגע. אכן, גם פה אנחנו רואים, אולי זה באמת חלק מהבעיה. איך? בגופה בדיוק בשיר השירים. עם אהבה, מה בא לנו ביחד עם אהבה? השפר שווה אש. שבת יא, זה נפלא. אבל רגע, יש פה עוד משהו. שימי לי כחותם על ליבך, כחותם על זורך, כי עזה כמוות אהבה. קשה כשאול קנאה, לשפר שיש לבטיה. מה אם לא יכולו לחבות אהבה? כן, יש אהבה נפלאה, אבל כנראה עם אהבה באה קנאה. וזה הקנאה של האישה הזאת. וזה קנאה של עבודה זרה. וזה קנאה שצריך בין לברר את זה. עבודה זרה, לא רק, הקשבוך הוא קנאי ביחס עבודה זורה. כשיש פגיעה באהבה, יש קנאות, נכון? נכון? יש משהו שהוא עדיין לא שלם.
אין
הכי נעמי.
מה?
המריחה הייתה לזונה.
קריין הימנה. אכן כן. כבר כל זה שייך אל הסטייה שתבוא. וכשהאהבה היא לא שלמה, וכשנופלים המדרגה הזאת, היא נורא ואיומה. כן.
איך נדביר את הפסוק האחרון, שהם כאילו קראו וחומה של אלוהים תחבו לעשות משפט. כאילו החומה שלו זה כן המשפט, זה לא שהוא אלא את כל העם מדרגה.
זה ביטוי.
אני חושב שמשפט, עשיית משפט, זה ודאי לא הכוונה רק אל עצם המציאות הזו, אלא לעשות משפט, להיות כולו משפט, להיות כולו דבר השם, להיות כולו מחולל, כלומר להבין שהתורה באמת פועלת בקרבנו, אנחנו עוד מעט בפרשיות משפטים, כן? יתרו ומשפטים שמופיע בחז"ל, כמו המטרונה שהולכת עם הפלמריה משני הצדדים המשפט, זה החלק האמיתי, זה החלק הבסיסי, זה החלק שהוא מכבד את התורה. ולכן עשיית המשפט זה הדבר שהוא הכי מרומם פה להופיע את המשפט של אומה הישראלית, מול אמינות, כן? שכל כולה אין שם משפט. כן.
אם האישה שקרנית אהבה את עצמה, אז למה כמו שהרב אמר שרצו להביא לה את הילד, אז למה היא אמרה תהרגו אותו?
יפה. אתה צודק. שאלה חזקה. אם האישה השקרנית אוהבת את עצמה, אז היא הייתה צריכה להגיד, תנו לי את הילד. מה? אז למה את מבקשת כל סיפור הזה? את עושה שמיניות מאוויר בשביל כל זה, אלא שכנראה יש משהו בקנאה שהפסוק אומר זה רק יבצמות, כן? קנאה זה דבר שמעביר אדם על דעתו. כלומר, זה דומה לאהבה, תולדה של אהבה, אבל זה דבר שכל כולו שלילה. האהבה יש בה מן החיוב, כל כולה. מה זה הקנאה? של השני לא יהיה. כן? אדם מוכן שיציא לו עין, כי יוציא מהשני, שיציא לו שני עיניים. כלומר, המציאות זה לא אני, זה לא מה שמפרשים מסבירים, מסיעת ישרים אומר את זה, על הקנאה. כמה היא מטופשת, שבעצם היא לא נוגעת בכלל עליי, רק שהשני לא יהיה לו. כאילו, אני מקבל משהו מהקנאה? כשאני מקנא במישהו שיש לו אוטו כל כך יפה, אני מקבל מזה משהו? רק אוכל את הלב שלי. לא, זה לא מזיק, הוא מסיעת ישרים, ורק לי זה מזיק. אני לא מפיח, זה רק מזיק לי בלב. כלומר, הקנאה זה תופעה שלית נוראה של המציאות, של אהבה. שאהבה לא מבוקרת, שאהבה לא מסודרת, שאהבה לא נכונה. טוב, בוא, אנחנו נגיד ככה.
אז יש אצלי שחוכמת שלמה, חוכמת הקודש, היא משפיעה, לא השפיעה על האישה הזאת.
היא משפיעה. תראה, גם החוכמת הקודש שאנחנו נותנים. אנחנו כולנו הגענו להיות כמו מרם של ישיבה פה. לא, למה? טוב, אפשר להגיד שלא למד מספיק שנים כמוהו. לא יודע. כל אחד ילמד ויתגבר, אבל כל אחד מכם בצורה אחרת יהיה. זה פועל כל אחד בצורה אחרת. השאלה, אני חייב להגיד את האמת, אני לא בטוח שאני יודע מה לחדש במשלים של שלמה פה ו... צורת הממלכה שלו,
יש גם לא יודע. יש פה נשואה של לבת שלמה, שתי אנשים שנשואים לבת שלמה, מה היה מוצאים לזה?
מה זה? שני שרים, נציבים שנשואים.
יש קשר להגיד משהו, מה? נשואה למשהו?
בחוטו, הם חתנים של המלך, מה זה חתן המלך דבר גדול, דוד או כזה. טוב, אני מציע, תעברו על שני, בעצם על ד' ו-ה', אני חושב שאנחנו נתחיל את ו' פה בשבוע הבא. נראה מה ניתן אולי משהו על פני השטח, אבל בעיקר אני רוצה להתחיל את רגעים 80 שנה ו-400 שנה, התחלת בנייה בית המקדש כבר. אז לפחות את העשרה פסוקים הראשונים, אנחנו נתבונן בהם בהרחבה גדולה. טוב, עד כאן.